דף סמכדלת עמוד ב' במשנה באמצע העמוד, בכדי להבין היטב את הדברים אנחנו לרגע נחזור לפסוקים עצמם. יש לנו פרשה אחת שנאמרה בספר ויקרא בפרק א' פסוק י' שזה עוסק בעולת העוף. אומרת התורה, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם והקריב מן התורים או מבני היונה את קורבנו והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח והפיר את מוראתו בנוצתה והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן ושיסה אותו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עולה הוא איש ריח ניחוח להשם. לעומת זאת, כשהתורה מדברת בחטאת העוף בפרק ה', אומרת התורה, ואם לא תגיע ידו די פה, שם מדובר על נפש כי תחטא ושמעה קול עלה, או במקרה של טומאת מקדש וקודשיו, או במקרה אחד כזה של אדם שיבטא, לבטא בשפתיים להרע או להטיב שבועת ביטוי, הדין במקרה כזה, ואם לא תגיע ידו דייפה והביא את השמוע אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה להשם, אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, והיזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא. חשוב לי מאוד, כדי שיהיה לנו ברור היטב, ההבדל שקיים לנו בין חטאת העוף לעולת העוף. אתמול במשנה, שבתחילת העמוד, המשנה עסקה בחטאת העוף. ובואר במשנה כיצד הוא עושה את חטאת העוף, היה מולק את ראשה ממול עורפה, דהיינו כנגד העורף, לא בצוואר, בצד האחורי, בעורף, מאחור, ואינו מבדיל, הוא עושה רק סימן אחד, או את הקנה או את הוושת. הוא מזה מדמה על קיר המזבח, לאחר מכן, כשהוא עומד על קרקע העזרה, בקרן הדרומית מערבית, הוא מזה את הדם, הוא זורק, מנענע את העוף, ושיירי הדם היה מתמצא על היסוד, זה מה שנקרא הפחיתה של העוף, ואל המזבח אל אדמה וכולה לכהנים. אומרת עכשיו המשנה, עולת העוף כיצד? איך אנחנו עושים את הסדר של עולת העוף? עולת העוף כיצד נעשית? עלה לכבש ופנה לסובב. הכהן עולה לכבש ופונה לסובב, דהיינו הוא עומד בעמה השישית של המזבח, בא לו לקרן דרומית מזרחית, כל פניותיך לא יהיו אלא לימין, וגם אם הוא רוצה הוא לא יכול לפנות לשמאל, כי הרי הכבש סותם את המעבר, אז הדרך היחידה שלו זה לפנות לכיוון הקרן הדרומית מזרחית. היה מולקת ראשה ממול עורפה ומבדיל. בעולת העוף, שלא כמו בחטאת העוף, הוא צריך לעשות את מעשה המליקה כאשר הוא מולק שני סימנים. פשטות הביאור אלמלא רש"י, היינו מבינים שהלשון הוא מבדיל פירושו של דבר, הוא מנתק לגמרי את הראש מהגוף. רש"י לא מסביר כך. רש"י אומר שמבדיל ולא מבדיל זה עוסק, האם הוא צריך לנתק סימן אחד, קנה או ושת, או שני סימנים, דהיינו קנה וושת. אבל לפי רש"י יכול להיות שהאור, החלק האחורי, החלק של הצוואר, עדיין מחובר אל הגוף. הוא מיצה את דמה על קיר המזבח. לגבי חטאת העוף התורה אומרת והיזה, הוא עומד מרחוק וזורק. לגבי הדין של עולת העוף לא נאמר בתורה דין והיזה. לא שזה שונה בהרבה, כי הרי הוא עומד על הסובב, ובסובב יש אמה, אז הוא מוכרח למצות על קיר המזבח. אבל בפועל לא נאמר דין של הזעה, אלא דין של מיצוי. זאת אומרת, הוא אוחז בגוף וסוחט את זה על הקיר שלמעשה נמצא מעל חוט הסקרה, ואומר שהוא ממצא את הדם, הוא בסובב, ועל אותו קיר שנמצא כנגד הסובב. נטל את הראש, עכשיו, לפי הבנתנו, הוא מנתק לגמרי את הראש מהגוף, והקיף בית מליקתו למזבח. זאת אומרת, הוא ממצא, הוא סוחט את הראש לתוך קיר המזבח, וספגו במלח, ועכשיו הוא צריך לבוא ולמלוח, כי על כל קורבנך תקריב מלח, אז הוא צריך לבוא ולתת בו מלח. איפה יש לו מלח? בראש המערכה למעלה בגג המזבח, שם יש מלח, יש גם בראש הכבש, ויש בבית המלח, במקום שממנו היו מספקים מלח. על כל קורבן היה מלח, ולכן מגביע את היד, מטבל את הראש שם במלח, וזרקו לגבי האישים. מה הבעיה? הוא נמצא על הסובב, 1.80 מטר, חזון איש, ונגב וממשיך הלאה. על גבי האישים, ואז הוא לוקח וזורק את זה למערכה לגבי האש. לאחר מכן, זאת אומרת עוד פעם, מה שהוא עשה עד עכשיו, הוא מלק, הוא ניתק שני סימנים, קרה ובשת, מיצה את החלק של הגוף על קיר המזבח, נטל את הראש, מיצה את הראש, שחת על קיר המזבח, מלך, זרק לאש, הגוף עדיין בידו. לאחר מכן בא לו לגוף והסיר את המוראה ואת הנוצה ואת בני המאיים היוצאים עמהם. המוראה זה הזפק, הנוצה נראה בגמרא מחלוקת האם הכוונה לאור ולשיער שתחת הזפק או הכוונה לחלק של המאיים, וזב ואת בני המאיים היוצאים עמהם, והשליחן לבית הדשן. מושך, זה אוף מבפנים, כן, זה יוצא ביחד. שיסה ולא הבדיל. אומרת המשנה בנוסף, כמבואר בפסוק כפי שקראנו, כשהוא אוכב את הגוף הוא צריך לוותר את הגוף לשתיים, אבל אין לו צורך לבוא ולנתק לשני חלקים, אלא הוא חותך אותו לאורכו ביד וזה נשאר מחובר. וזה הכל עם הידיים, שיסה, שיסה ולא הבדיל, הכל על הכבש, שיסה ולא הבדיל, ואם הבדיל כשר על הסובב, זה הכוונה. כן, הסובב, זה הכוונה. סופגו במלח, עכשיו הוא שם מלח על החלק הזה של הגוף וזורקו על גבי האישים, ובזה הוא סיים סדר עשיית עולת העוף, שהרי הכל הולך אצל המזבח. עד השלב הזה אנחנו עוסקים באופן של הדין לכתחילה, איך צריך לעשות חטאת העוף ואיך צריך לעשות את עולת העוף. עכשיו הולכת המשנה לברר מה יקרה אם הוא לא עשה כמצוותו. אומרת המשנה, במידה ולא הסיר את המוראה ואת הנוצה ואת בני המאיים היוצאים עמם, או ולא סיפק במלח, כל ששינה בה מאחר שמיצה את דמה כשרה. זאת אומרת שהחלק העיקרי המעצב בעשיית העוף זה עד המיצוי. במקביל, כמו שדיברנו לגבי בהמה, עיקר העבודה, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. השלב שלאחר הזריקה זה דין למצווה, זה דין לכתחילה. צריך להקטיר אמורים, צריך לאכול את הבשר, אבל זה דין למצווה. גם פה בעוף, השלב הוא עד המיצוי. אם הוא מיצה ועשה את מצוותו, למעשה הפעולה נעשתה. ולכן גם אם בסופו של דבר הוא לא הוציא את הזפק ולא הוציא את הפרש כפי שעוד נדבר, אין כאן עיכוב בעשיית הקורבן. הבדיל בחטאת ולא הבדיל בעולה. מה קורה אבל אם בחטאת העוף שאמרנו שמעיקר הדין יש דין לעשות רק סימן אחד, כי התורה אומרת ולא יבדיל, או בעולת העוף שהתורה אומרת יבדיל ובמקום לבוא ולנתק שני סימנים כזה ובשת הוא ניתק רק אחד, הדין פסול. כאן זה השלב שעוד לפני המיצוי, ולכן זה פוסל את הקורבן. מיצה את דם הראש ולא מיצה דם הגוף. אם הוא שחט את דם הראש אבל הוא לא מיצה את דם הגוף, פסולה כפי שהגמרא תברר בדף המחבר. אם אבל הוא מיצה את דם הגוף ולא מיצה את דם הראש, אז לגבי דם הראש זה למצווה ולא לעכב, ולכן כשרה. עוברת עכשיו המשנה לעסוק במחשבת פסול כמו שמצאנו לגבי בהמה. מה קורה באופן שהוא הלך וחטאת העוף שמלקה שלא לשמה? ומכיוון שכבר למדנו הרי שבחטאת יש דין של לשמה ולשמה מעכב בקורבן, לעומת עולת העוף שהדין שהלשמה לא מעכב, בדיוק כמו המשנה הראשונה בזבחים, כל הזבחים שנעשו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח ומן החטאת. ולכן חטאת העוף שמלקה שלא לשמה, או מצד דמה שלא לשמה, או לשמה ושלא לשמה, חלק הוא עשה לשם חטאת וחלק לשם קורבן אחר, או שלא לשמה ולשמה, לא משנה מה הסדר, לפי דעת הנקמה פסול. עולת העוף, אבל מה קורה אם הוא עשה בעולת העוף שלא לשמה? הרי שלא לשמה בעולה אינו מעכב, ולכן כשרה. ובלבד, דהיינו, אלא שלא עלת לבעלים לשם חובה, בדיוק כמו בבהמה, הקורבן יהיה קורבן כשר, אבל הבעלים לא יתקפו. אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף, הלשון לא צריך כפרה, אלא אם הוא הביא את זה בתורת נדר, אז את הנדר שלו הוא לא קיים. אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף שמלקן ושמיצה את דמן, לאכול דבר שדרכו לאכול, דהיינו חטאת העוף שיש דרך אכילה, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, ואומר עולת העוף שנעשית בהקטרה. אם הוא עשה את הפעולה הזאת במחשבה חוץ למקומו, פסול ואין בו קרת. מי שיוכל את הבשר עובר בלב, כי זה פסול, אבל קרת אין בו חוץ לזמנו. אבל אם הוא עשה את זה במחשבת של חוץ לזמנו, דהיינו מחשבת פיגול, ולכן פיגול וחייבים עליו קרת. אם מי שיוכל את הבשר הרי הוא אנוש קרת כדין שר פיגול, ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו, אבל זה בתנאי שכל המלאכות נעשו בהתר. ולכן כיצד קרב המתיר כמצוותו? מלק בשתיקה ומיצה הדם במחשבת חוץ לזמנו, או שמלק במחשבת חוץ לזמנו אבל מיצה את הדם בשתיקה, או שמלק ומיצה הדם במחשבת חוץ לזמנו, וכאן בכל האופנים לא היה עירוב מחשבות, אלא היה רק מחשבת שלא לשמה, שלא בזמנו, שלא לזמנו, הווה אומר מחשבת פיגול, ולכן זהו שקרב המתיר כמצוותו, באופן הזה מי שיוכל את הבשר הרי הוא אנוש קרת. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? באיזה אופן גם שהיה מחשבת חוץ לזמנו, אבל מכיוון שלא קרב המתיר כמצוותו, לא נעשה כל המלאכות רק במחשבת פיגול, אלא היה עירוב מחשבות, ולכן מי שיוכל את הבשר אינו אנוש קרת, מלק במחשבת חוץ למקומו ומיצה אדם במחשבת חוץ לזמנו, יש כאן עירוב מחשבות, זה לא רק מחשבת פיגול, יש גם מחשבת חוץ למקומו. או שמלק במחשבת חוץ לזמנו ומיצה אדם במחשבת חוץ למקומו, או שמלאק הוא מצא אדם חוץ למקומו שלא היה פה מחשבת פיגול. בכל האופנים האלה הדין הוא שיש כאן אמנם קורבן פפול, אבל מחשבת פיגול קראת אין בו. וכן לגבי חטאת העוף, רק שבחטאת העוף יש עוד שלב, כי בחטאת העוף גם מחשבת שלא לשמה פופלת, ולכן בחטאת העוף שמלקו שלא לשמה הוא מצא אדם במחשבת חוץ לזמנו, או שמלק במחשבת חוץ לזמנו הוא מצא דמו שלא לשמה, או שמלק הוא מצא אדם במחשבה שלא לשמה, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. אין כאן רק מחשבת פיגול, ולכן באופן הזה אין האוכל אנוש קרף, הוא רק פסל את הדבר, יש לו איסור לב באכילה. עוד מבאר את המשנה, לאכול כבית בחוץ, כבית למחר. אם הוא הלך וחשב לאכול כבית בחוץ, וכבר דיברנו לאל בדף כפתת, כבית, כבית או כבית וכבית, אבל אם הוא הלך וחשב לאכול כבית בחוץ במחשבת חוץ מזמנו, חוץ למקומו, וכבית למחר במחשבת חוץ מזמנו, או כבית למחר במחשבת חוץ מזמנו, כבית בחוץ במחשבת חוץ למקומו, וגם אם הוא חשב בפחות משיעור, כי כבר למדנו שאפשר להצטרף לשיעור אכילה, ולכן כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, או בהפך, כחצי זית במחשבת למחר, כחצי זית במחשבת בחוץ, בכל המקרים האלה אומנם פסול, כי המחשבה מצטרפת ויש פה שיעור כבית, שזה שיעור אכילה שפופל את הקורבן, אבל ואין בו קרת, כיוון שזה לא מחשבת פיגול לבד, לא קרב המתיר כמצוותו, אין קרת על אכילתו, רק פסול. אמר רבי יהודה, זה הכלל. רבי יהודה חולק. אומר רבי יהודה, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו קרת. אז אנחנו באים ואומרים, שמכיוון שקדם לו מחשבת חוץ לזמנו, אז הכל נחשב במחשבת חוץ לזמנו, לא צריך את המושג קרב המתיר כמצוותו, ולכן אנוש קרת על אכילתו. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, ואומר שקודם היה חוץ למקומו, ורק לאחר מכן היה חוץ לזמנו, פסול ואין בו קרת. חולקים עליו החכמים, אומרים, זה וזה, גם במקרה כזה שקדמה מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו, אבל מכיוון שיש כאן עירוב מחשבות, פסול ואין בו קרת. מסיים את המשנה, לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, במקרה כזה שהוא חושב מחשבה של חצי זית באכילה, אבל החצי זית זה לא באכילת אדם, אלא מצטרף פה אכילת אדם עם אכילת מזבח, מכיוון שבזה אין צירוף כשר. למה? שאין אכילה והקטרה מצטרפים, כיוון שמחשבת אכילה של האדם עם המחשבת אכילה של המזבח אינה מצטרפים לשיעור אכילה, אז אין כאן שיעור כבית, אין כאן מחשבה פוסלת, ממילא הקורבן נעשה כמצוותו, והקורבן הוא קורבן כשר. למעשה כל הסיפה הזה של המשנה זה בדיוק אותו דבר כמו שמצאנו לגבי דין ובהמה, עם כל מה שהגמרא הוכיחה כל דבר מן הפסוקים מאיכן הוא נלמד. וכאן הגמרא עוברת לבאר את הפסוק עצמו. תנו רבנן, והקריבו מה תלמוד לומר. כשאנחנו מסתכלים בתורה או השלם, יש פה במקור א' את הפרשה שעוסקת בעולת העוף. למין האמת התורה פותחת ואומרת, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם, והקריב מן התורים או מבני היונה את קורבנו, והפסוק הבא שעליו אנחנו מדברים, והקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח. שואלת הברייתא, תנו רבנן, והקריבו, מה תלמוד לומר? לברייתא היה קושייה. כשאני מסתכל בפסוק י' שזה תחילת הפרשה, זה מקור ב', כתוב, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם והקריב, אז היה צריך להיות שהפסוק הבא, פסוק תתוו, לא יתחיל בלשון והקריבו הכהן אל המזבח, אלא תכף ומיד יעסוק במליקה, כי את ההקרבה, מה שהכהן מביא אל המזבח, כבר נאמר בפסוק הקודם, וזוהי שאלת הברייתא. תנו רבנן, והקריבו, מה תלמוד לומר? לשם הצריכה התורה לחזור ולומר את המושג והקריבו. לפי שנאמר והקריב מן התורים או מבני היונה, כיוון שבפסוק הקודם אומרת התורה, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם והקריב, ממה? מן התורים לשון רבים, ומבני היונה לשון רבים ומיעוט רבים שניים, יכול המתנדב עוף לא יפחות משני פרדים, היה מקום לבוא ולומר שאדם שרוצה להביא נדבה מן העוף מחויב להביא שניים. תלמוד לומר והקריבו לשון יחיד, אפילו פרידה אחת יביא אל המזבח. אומרת התורה, נכון שבדרך כלל אנחנו מדברים על כן שזה מורכב משניים, אבל הוא יכול להביא כן נדבה גם אוף אחד. כרגע לא. והקריבו אל הכהן אל המזבח? שום דבר. יבואר. כרגע והקריבו בפשטות, אין לו צורך בפסוק, אלא ללמד שאפשר להביא אחד ולא שתיים. שומע את ההערה. אבל כרגע מה שהברייתא רוצה להוציא, זה הברייתא מוציאה. תחפש. ואם מן העוף עולה קורבנו להשם והקריב. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה תלמוד לומר הכהן? אם אני אומר שבאים אל המזבח, מי יכול להופיע למזבח? הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה. אז מה אתה מצפה? והקריבו אל המזבח. מי יכול להקריב אל המזבח? רק כהן יכול לעלות על גבי מזבח. אז זה שהתורה מציין את הכהן זה מיותר. מה תלמוד לומר הכהן? לגבוע לו כהן. באה תורה ומציינת מי צריך לעשות את הפעולה של המליקה? בדווקא כהן. ולמה שהייתי חושב אחרת? שיכול, ועל עודינו. ומה בן צון בבהמה שקבע לו צפון? הרי אותם קודשי קודשים, אותה חטאת, אותה עולה שחיטתה בצפון, ובכל זאת לא קבע לו כהן ושחיטה כשרה בזהר. אוף שלא קבע לו צפון, אז על פניו האוף קל יותר. אין עודין שלא יקבע לו כהן וזר יוכל לבוא ולמלוק? אז לשם התורה צריכה לציין כהן. תלמוד לומר כהן, לקבוע לו כהן. אמנם פה הלשון שמופיע זה כמו הפסוק ג' שמדבר בכלל לגבי חטאת העוף, אבל כבר מתוקן פה בהגאות וציונים שאנחנו מתכוונים לפסוק במקור א' והקריבו הכהן, ובאה התורה ומגלה. למה אני מדבר על כהן? שתדע שמליקה אינה כשרה אלא בכהן ולא בזר. ודאי. חטאת ועולה תמיד זה קודשי קודשים. לא. מולקים. מליקה זה משהו אחר. המליקה נעשית בקרן הדרומית ברזית. יכול לאו דווקא. היינו למעלה, למטה מבואר במשנה. אבל במקום הנכון, באופן נורמל, היו עושים את זה בחטאת העוף. בקרן הדרום הערבית. חטאת העוף. חטאת העוף דרום מערב. עולת העוף עושים על הסובב בקרן הדרומית מזרחית, אלא אם כן רבה, ואז עושים על המזבח למעלה בקרן הדרומית מערבית. מה? אתה מדבר על עולת העוף. על איזה משנה אתה מדבר? נו, איפה אתה רואה? מה, את הסוגריים? הסוגריים לא שייכים למשנה. הרי לא עושים את זה על הסובב, עושים את זה בקרקע. אז ראינו במשנה ליל, המשנה ביירה, איפה עושים את זה? חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית. זה נמצא במשנה בסמך ג' עמוד א'. ממשיכה הגמרא ומבארת. יכול למלקן ובפקין. היה מקום לבוא ולומר שפעולת המליקה לא תעשה באצבע, אלא תעשה בפקין. ודינו, מליקה. למה? אם עושים את זה מהעורף, שחיטה זה בצוואר. אתה עושה את זה בעורף, זה מליקה. אבל יכול להיות שאפשר לעשות שדינו בפקין. ולמה? ודינו. למה תפוס בכל האצבעות? למה אין לו עוד יד? כשהוא עושה את זה באצבע, ואם הוא עושה את זה עם סכין, מה הבעיה? ודינו. והיה לי מקום לבוא ולדון בקל וחומר. ומה עם שחיטה שלא קבע לכהן, קבע לכלי? אם אתה אומר שבשחיטה שאין צורך בכהן, שהרי שחיטה כשרה בזר, בכל זאת הקפידה התורה שזה יעשה דווקא על ידי סכין, אז מליקה שקבע לכהן חמור יותר, אין עוד דין שיקבע לכלי ואומר שיצטרכו לעשות את זה על ידי סכין. תלמוד לומר כהן ומלק, אומרת התורה, ויקריבו הכהן ומלק את ראשו. זאת אומרת שהתורה שמחה את הדין של כהן ומליקה. אמר רבי עקיבא, וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח? אומר רבי עקיבא, אני לא צריך לדרוש את המילה כהן כמו שאתה מבין, כי לא היה לי הווה מינה לבוא ולומר שאפשר לבוא ולעשות את המליקה על ידי זר, כי הרי התורה קבע שהמליקה צריכה לעשות על הסובב אצל המזבח, ואצל המזבח יכול לעמוד רק כהן. אלא מה תלמוד לומר כהן? אז למה באמת התורה אומר רבי עקיבא אומרת ויקריבו הכהן? שתהה מליקה בעצמו של כהן, וזה הסיבה שלא סכין, מכיוון שצריך שזה יעשה מעשה בגופו, וזה נעשה על ידי המליקה בציפורת. יכול אם לכן הוא בין מלמעלה בין מלמטה. אפשר היה לבוא ולומר כמו שמצאנו בחטאת העוף. הרי בחטאת העוף התורה לא קבעה מקום למליקה. ראינו שאפשר למלוק מעל חוט הסקרה, למטה מחוט הסקרה. נכון שצריך לתת את הדם, העזה היא תחת חוט הסקרה, אבל לבוא ולעשות את פעולת המליקה אפשר למעלה ולמטה. שואלת אם ככה המשמרה, אולי גם לגבי עולת העוף אפשר בין מלמעלה בין מלמטה? תלמוד לומר הוא מלק והקטיר. אומרת התורה, ויקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבח. הווה אומר, מה הקטרה בראש המזבח? אף מליקה בראש המזבח. הווה אומר, כמו שהקטרה נעשית בחלק העליון מעל חוט הסקרה, כי צריך להבין, באופן נורמל כשאנחנו מדברים על מזבח יש חצי עליון וחצי תחתון. זה ברור שיש ראש המזבח ששם גג המזבח, שם נעשה מעשה הקטרה. אבל כשאנחנו מדברים במזבח מדברים כל הזמן למעלה ולמטה, מעל חוט הסקרה מתחת. באותו רגע שהקטרה נעשית מעל חוט הסקרה, אז נתינת אדם צריך להיות במקום הסמוך לו, והיינו מעל חוט הסקרה. ומלק, בפסוק לא כתוב איפה הוא מולק את עולת העוף. בפסוק כתוב דבר אחד, ויקריבו הכהן על המזבח ומלק את ראשו. והתשובה היא ממול עורף. איפה עושים את המליקה? כמו שדיברנו בחטאת, תחת העורף. אתה אומר ממול עורף או אינו אלא מן הצוואר. הרי פה לא כתוב לנו איפה לעשות. אז אולי באמת הכוונה היא לבוא ולעשות מליקה מן הצוואר. אומרת הגמרא, ודינו, אני לומד את זה בגזרה שווה. נאמר כאן לגבי עולת העוף ומלק. ונאמר להלן בפרק ה' בחטאת העוף ומלק. מה להלן אמרה תורה במפורש בחטאת העוף? איפה נעשה את המליקה? ממול עורף. אף כאן לגבי עולת העוף, איפה אתה עושה? ממול עורף. גזרה שווה, גזרה שווה, מלק מלק, גזרה שווה. לא, ודין זה בוא נלמד. פעמים זה קל וחומר, פעמים זה גזרה שווה, פעמים זה בניינה, באיזה לימוד שאנחנו תופסים אותו. שואלת הגמרא, רגע, אז יש גזרה שווה, ולכן זה לא בניינה, אלא גזרה שווה. אם אתה אומר שלומדים אותו בגזרה שווה, אז אם מה להלן בחטאת העוף מולק ואינו מבדיל? הרי התורה אומרת, הוא מלק ולא יבדיל. זאת אומרת, אני עושה פעולה ממול עורף, אבל אני מוריד סימן אחד ולא שני סימנים. אז כאן לגבי עולת העוף נאמר שיהיה את אותו דין, מולק ואינו מבדיל, אז גם נאמר שיהיה סימן אחד ולא שניים. תלמוד לומר, הוא מלק והקטיר. מה הקטרה, הראש לעצמו והגוף לעצמו? כי הרי זה מפורש בפסוק, כפי שמיד נברר, שהראש נעשה לבד והגוף נעשה לבד בעולת העוף. אף מליקה, הראש לעצמו והגוף לעצמו, הווה אומר, שני סימנים, לא ניתוק הראש כמו שדיברנו, אלא להוריד לו שני סימנים. שואלת הברייתא בעצמה, ומניין שהקטרת הראש בעצמו והגוף בעצמו? אולי באמת מקטירים הכל ביחד, שנאמר, ופה הוא מתייחס לפסוק י"ז, אומרת התורה, ושיסה,
זה אותה עבודה הקטרה של הראש?
כן, לעניין שתי עבודות, כי הפסוק אומר כך, ושיסה אותו בכנפיו לא יבדיל. דיברנו, צריך לוותר את העוף לשניים, אבל לא לנתק לגמרי, והקטיר אותו הכהן המזבח. על מה מדובר? על הגוף. הרי, וזה אומרת הגמרא, שנאמר והקטיר אותו, על מה מדובר? הרי הקטרת הגוף אמורה. ואם אני כבר הקטרתי את הגוף, המה אני מקיים מה שנאמר בפסוק תתוו, והקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו והקטיר. אבל מה מדובר? בהקטרת הראש הכתוב מדבר. זה אומר, מכיוון שבעולת הרוף נאמר פעמיים מושג של הקטרה, בהכרח שאם אני מדבר על לוותר את הגוף ולהקטיר, אז מה זה הקטרה הראשונה שהייתה? זה אומר שהקטרה הראשונה עסקה בהקטרת הראש. אז יש מעשה אחד שהוא מקטיר את הראש, ובנפרד לא, קודם ראש ואחרי זה את הגוף. מנתק את הראש, ממצא, הגמרא מיד תחזור. ונמצא דמו, והמסר לא כתוב ונמצא מדמו. כי אם היה כתוב ונמצא מדמו על קיר, אז מדובר במקצת. אבל אם כתוב ונמצא דמו, כולו, אז כל אדם כולו צריך להיות בקיר המזבח. אל קיר המזבח, מה שדרשנו בברייתא, ולא על קיר הכבש, ולא על קיר ההיכל, ואיזה, על איזה קיר מדובר? זה קיר העליון מעל חוט הסקרה. או אלו, אל הקיר התחתון. אולי הכוונה מתחת לחוט הסקרה, ודינו, יש לי קל וחומר. מה בהמה שחטתה למעלה, עולתה למטה, אם בחטאת בהמה, שעופים את הקורבן למעלה בעולת בהמה, כפי שדיברנו בחטאת, נאמר, חטאתי רק בחטאת. אז עוף שחטאתו למטה, אינו דין בקל וחומר, שעולתו למטה. תלמוד לומר, הוא מלק והקטיר ונמצא דמו. אומרת התורה, והקריבו הכהן על המזבח, הוא מלק את ראשו, והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. התורה הקישה את הפעולה הזאת של הנמצא דמו להקטרה. וכיוון שכן, שואלת הגמרא בחיטה, לעל דעתך, לאחר שהקטיר חובר וממצא? יש בעיה בפסוק. הפסוק מתחיל ואומר, הוא מלק את ראשו. נפלא. לאחר מכן, והקטיר המזבח. אז מה עשיתי? הקטרתי. הווה אומר, איפה זה נמצא עכשיו? על האש. ונמצא דמו. איך זה נמצא דמו? כבר הקטיר. בהכרח, אלא לומר לך, מה התורה היא קישה? מה הקטרה בראש המזבח? אף מיצוי בראש המזבח. ובזה מסתיימים הדברים. הכיצד מסכם את הברייתא, איך צריך לעשות עולת העוף. דיברנו את המיצוי לעשות בקרן הדרומית מזרחית. דרום מזרחית. הוא עושה את זה על הקרן, כי אם לא, אז הוא היה עומד ממש כנגד הסובב, כי משם יותר קל לזרוק את הנוצה ואת המורה. אז זה פשוט שאנחנו צריכים דין של קרן, ולכן דיברנו לאל, שהרי אדם מתמצא ללמטה, והרי צריך יסוד ואין שם יסוד, אז היה כמין מדף שיצא מלמטה, שהמדף הזה קיבל את אדם. הכיצד? היה עולה בכבש, הוא פנה לסובב, בא לו לקרן דרומית מזרחית, היה מולק את ראשה ממול אורפה, הוא מבדיל שני סימנים, הוא ממצא מדמה על קיר המזבח, סוחט את החלק של הגוף על קיר המזבח, אם עשה למטה מרגליו, אפילו עמק שרה, הוא לא צריך להתכופף. אבל אם הוא יעשה את זה, זה לא פוסל.
אבל הוא לא עושה למעלה.
הוא עושה למעלה. ברמה העקרונית, אורן נמצא על הסובב.
אז אם הוא עושה את זה, נוזל על הסובב.
אין לכם מה, צריך לנזול על הסובב. בעולת העוף, לא בחטאת העוף. עושה על הסובב. אם עשה למטה מרגליו, אפילו עמק שרה. למה? כי זה עד חוט הסקרה. רבי נחמיה חולק ורבי עזר בן יעקב אומרים כל עצמה היא נעשית אלא בראש המזבח. הם חולקים והם סוברים שאי אפשר להתכופף ללמטה אלא חייב להיות כלפי מעלה. ולמה? מהי ביניו? ושאלת הגמרא, מהי ביניו? זה לא מה ההבדל. מה ההבדל הוא ברור. אלה אומרים שאפשר רק למעלה והם סוברים תנקמה גם מתחת לסובב. אלא מהי ביניו? הרי כולם מסכימים עם ההקש. על זה אין חולק. וההקש בא ואומר שצריך לעשות את המיצוי במקום הסמוך להקטרה. אז אם צריך לעשות מיצוי בסמוך במקום, אז איך אני יכול לעשות מתחת לרגליו? הרי אני צריך סמוך להקטרה, הקטרה נעשית בראש הגג. עונה הגמרא, אביי ורב אדם את רביי, הוא עושה מערכה על גבי סובב, איקה ביניו. האם אני יכול, לא שהוא חייב, האם כהן יכול לבוא ולעשות מערכה על הסובב ושמה לבוא ולתת את העולה של העוף? דעת הנקמה, אפשר לעשות על הסובב. אז אם אני יכול לעשות על הסובב, אז המקום שתחת רגליו זה המקום הסמוך למקום ההקטרה, ממנה אפשר למצות שם את הדם, רק שיהיה מעל חוט הסקרה. לפי שיטתם אי אפשר לבוא ולעשות על הסובב, אז מהו המקום הסמוך? למעלה. לכן אי אפשר לתת למטה אלא רק למעלה. בא לו אל הגוף, תנו רבנן, מה הוא עושה? אז התורה, המשנה אומרת, מסיר את המורה, את הנוצה ואת בני המאיים היוצאים ממהם. ואת זה הוא משליך לבית הדשן. בית הדשן זה בערך 20 אמה מהמקום שבו הוא עומד. הוא עומד על הסובב. בית הדשן נמצא 10 אמות מתחילת הכבש, מצידו המזרחי, שלושה צפחים מן הכבש. 20 אמה מנקודתו מעל הסובב. תנו רבנן. והסיר את מוראתו בנוצתה, מה זה? זו זפק, דהיינו החלק הזה שנמצא בעוף, התיימד אקרו, מכיוון שהעוף הזה הרי מסתובב בשדות ואוכל מן הגזל, אז את זה לא מעלים למזבח, לכן הוא מנתק את הזפק וזורק. יכול, יגדיר בסכין ויתלנו, אולי הוא מוציא רק את הזפק בלי החלק של האור והשיער שמתחתיו, ואז שיקח סכין, ינתק אותו ויוציא רק את הזפק ויזרוק לבית הדשן. תלמוד לומר כנוצתה, דהיינו בנוצתה, נוטל את הנוצה אמה. הווה אומר שעם היד הוא תולש את מקום הזפק עם האור והשיער שמתחתיו, הנוצה, ואת זה הוא זורק. אבל יוסי בן חנן אומר נוטלה ונוטל כורכבנה אמה, לא הכוונה לנוצות, אלא הנוצה הכוונה לדבר התפל, הפרש שלו, דהיינו הכורכבן על אותו מסג, מכיוון שזה החלק שמקבל מן הגזל, לא רוצה אותו אצל המזבח. שיטה שלישית, דבי רבי ישמעאל טענה, בנוצתה בנוצה שלה, אבל רק החלק שנמצא תחת הזפק, כי באופן נורמל, כשאדם תולש עם היד, עם הזפק, הוא קורע גם פיסה מן האור שלא כנגד הזפק. בא דבי רבי ישמעאל ואומרים ונוצה שלה, ולכן קודרה בסכין כמין ערובה, עושה כמין עיגול, מוציא את הזפק עם האור והנוצות שבמקומו, ורק את זה הוא משליך, ובעזרת השם בשבת שיסה ולא יבזיל.